מאחורי השוד הגדול של האוצר הירוק. כתבתו של ג'ושוע המר, GQ. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. דירק זינדרם ישב במושב הנוסע ובהה מבעד לחלון המכונית ברחובות החשוכים של דרזדן, גרמניה, שחלפו על פניו במהירות. כמנהל מוזיאון הוא אינו רגיל לקבל שיחות טלפון באמצע הלילה. לא לעתים מזומנות הוא נשלף ממיטתו ומוסע לעבודה בחשיכה שלפני עלות השחר. המשמעות של דברים כאלה יכולה להיות רק שהגרוע מכל קרה. כשמכוניתו עמדה לעצור מחוץ לרזידנס שלוס, ארמון הברוק האיקוני של העיר, הבחין זינדרם שהשוטרים סגרו את כל האזור. השעה הייתה קצת לפני 6 בבוקר, 25 בנובמבר 2019, ומהרחוב שהסתרע לאורך הארמון, צופה חד עין עשוי היה להבחין בנזק שנגרם לפינה בקומת הקרקע. חלק משער הברזל נפרץ בכוח. מאחוריו, היכן שפעם היה חלון, נפער כעת חור. השוטרים לא נתנו לו לעבור כדי לזכור את הנזק, אבל זינדרם לא היה צריך להיכנס פנימה כדי להבין מה קרה. הוא ידע, טוב מכולם, מה חיפשו הגנבים. החלון הוביל לחדר האוצר הירוק, מאגר מנצנץ של 3,000 מאוצרות המלוכה היקרים ביותר באירופה. פסלים משובצים אבני חן, ארונות שנהב מאותרים, דיורמות מיניאטוריות, יהלומים ענקיים ועוד מאות חפצים נדירים בעלי חשיבות תרבותית עצומה. חלק גדול מהאוסף הוזמן ונרכש בתחילת המאה ה-18 על ידי המלך אוגוסטוס השני, החזק, שהתמיל את הכל ברזידנס שלוס, רחב הידיים שלו, הארמון המלכותי על נהר האלבה. זינדרם, שהיה מנהל חדר האוצר הירוק מאז 1993, היה מזועזע ומבולבל. המוזיאון, הוא סיפר מאוחר יותר לכתב, ערך בשנים האחרונות בדיקות של מערכת ההבדחה שלו, וקבע שהכל עובד ללא דופי. מה יכול היה להשתבש? כשהגיעו הידיעות על השוד לעיתונות, הוא תואר כאחד ממעשי שוד האמנות היקרים ביותר בהיסטוריה. דיווחים העריכו את האוצר שנבזז ב-1.2 מיליארד דולר. המספר הזה היה נתון לוויכוח, אבל היקף ההפסד היה בל ישוער, וזינדרם ידע פרט שהפך את הבעיה להרבה הרבה יותר חמורה. אף לא אחד מחפצי האמנות היה מבוטח. הפרמיות על אוסף כה יקר היו גבוהות מדי עבור המוזיאון. לבסוף הוא הורשה להיכנס כדי לבדוק את זירת הפשע. הוא עבר דרך פרוסדורים כמורים מכוסים במראות אל אולם החפצים היקרים, שם יכול היה לראות את מקום כניסתם של הגנבים. חלק גדול מהחדר נותר בשלמותו. האוצרות הייחודיים, ביצי יען מוזהבות, שייטנים, נאוטילוסים וחלזונות ים משובצים בכסף, קערות בדולח, נותרו ללא פגע. מלבד החלון החסר, הזכר היחיד לפלישה היה על הרצפה, שם הבחין זינדרם בקופסת תכשיטים מהודרת שהופלה משולחן תצוגה. היא לא ניזוקה. זינדרם עבר דרך חדר אחר אל היעד האולטימטיבי של הפורצים, לשכת התכשיטים. בפינה רחוקה, ארון תצוגה נפרץ ונופץ, זכוכית המגן רוסקה לאלפי רסיסים זעירים. זינדרם מבין שהגנבים נמלטו עם שלל אוצרות ייחודיים, כוכב חזה עמוס יהלומים של מסדר הנשר הלבן הפולני, ניצב חרב משובץ ב9 יהלומים גדולים ו-770 יהלומים קטנים יותר. כותפת מאותרת ביהלום הלבן של דרזדן, אבן חן בחיתוך קרית במשקל 49 קרת, בדרגת זוהר ותואר יוצא דופן, שעל פי האמונה נחצבה במכרות גולקונדה האגדיים שבהודו. נעלמו גם כפתורים רבים משובצי יהלומים ואבזמי נעליים שענד אוגוסטוס החזק בעת שצד חזירי בר ובחתונות. זינדרם בהה בארון התצוגה המנופץ. הוא הרגיש כאילו מישהו פצע אדם אהוב. הוא היה אדם שאחראי להחזרת האוסף לחדר האוצר הירוק לאחר עשרות שנות עקירה והרס במהלך מלחמת העולם השנייה ותוצאותיה האלימות. הגניבה הייתה אכזרית, חסרת בושה, אמר המנהל מאוחר יותר. היא גם הייתה מהירה להדהים. הגנבים, שככל הנראה היו מודעים לכך שהיה להם חלון זמן צר בנפלת ההזקה להגעת המשטרה, נכנסו ויצאו מהמוזיאון בתוך פחות מ5 דקות. הם כנראה ידעו בדיוק לשם מה באו. או שמה לא? זינדר מתקשה לקבוע בוודאות. במתי משטרת דרזדן, משמעות השוד הייתה ברורה מיד. מפקדי הכוח הרכיבו צוות מובחר של 20 בלשים שהתחילו לחפש רמזים. הם קראו לצוות על שם איתור הכתף הגנוב המאותר ביהלום הלבן של דרזדן, והעניקו לו את השם יחידת כותפת הקומנדו המיוחדת. היחידה עברה על הראיות הפיזיות, סקרה את צילומי ההבטחה וראינה שני מאבטחים לא חמושים ששמעו את המהומה ונעלו את עצמם בחדר המוגן שבמרתף במהלך השוד. החוקרים הבינו כמעט מיד שתקרית זו משתלבת בדפוס גדול יותר של פשעים נועזים. במשך כעשור סבלה גרמניה משורה של מעשי שוד מדהימים, כולם ראויים לציון בשל עזות מצחם והשלל הגדול שהניבו. קדחת הביזה החלה במרץ 2010. ארבעה רעולי פנים מנופפים בגרזינים ובאקדחים התפרצו לטורניר פוקר יוקרתי בגרנד הייט ברלין, שדדו 242 אלף יורו במזומן ונמלטו במרצדס שחורה. באוקטובר 2014, באחד מימי ראשון עם שחר, פרצו גנבים לבנק בשכונת מרינדורף בברלין, רוקנו 100 כספות שהכילו קרוב ל-10 מיליון יורו ואחר כך פוצצו חלק מהבניין, ככל הנראה כדי לטשטש את תקוותיהם. כמה חודשים לאחר מכן, נכנסו שודדים רעולי פנים לקולבו קדווה בברלין בשעת השיא. נטרלו את השומר על ידי ריסוס גז מדמיע בפניו, בזזו ארונות תצוגה מלאי שעונים ותכשיטים יקרים, ונמלטו עם סחורה בשווי 800 אלף יורו. היו מקרי שוד מזוין של מכוניות לאור יום, וכן שוד גדול נוסף במוזיאון. טווח המטרות היה רחב. נראה שכל מקום שבו הוכסנו חפצי ערך עלול היה להיפגע. גנבים פרצו לבית ספר בברלין והסתלקו עם יצירת אומנות בשם קן הזהב, העתק של קן ציפורים שנשזר מ-74 גדילי זהב טהור בשווי של כ-30 אלף יורו. כל אחד ממעשי השוד הללו לטענת המשטרה בוצע בידי אנשים בעלי קשרים לכאורה למשפחות פשע, במיוחד לרשת הולכת וגדלה של חמולות ממוצא לבנוני שהפכה את ברלין לאחת מערי הפשע המרכזיות של אירופה. רבות מהמשפחות הללו ברחו מלבנון בשנות ה-80 במהלך מלחמת האזרחים במדינה והגיעו אל מה שהייתה אז מזרח גרמניה הקומוניסטית. משם חצו למערב עם אשרות תייר והגישו בקשה למקלט מדיני. הם התיישבו בנויקלן, שכונת מצוקה במערב ברלין, מתחת לנתיב הטיסה של מטוסים שנוחתים בנמל התעופה טמפלהוף. הם הורשו להישאר אבל הם לא השתלבו בחברה, אמר בנימין ינדרו, דובר איגוד משטרת ברלין, שחקר את המשפחות במשך שנים. לא הייתה להם גישה לשוק העבודה, לא היה להם מעמד תושבות רשמי, וחלקם פנו לפשע. בתחילה, אומרים מומחים, התמקדו המאגרים בתחומי הסחר בסמים, הזנות וגביית דמי החסות בגרמניה, שנשלטו באותה עת על ידי המאפיה הרוסית. הדור השני שכבר נולד בגרמניה החל לדחוף באחרונה את החמולות לפשעים סנסציוניים יותר, כמו שוד ורצח. לרשויות אכיפת החוק היה קשה לחדור לחמולות. הן מבודדות ונמנעות ממגע עם זרים, אבל האלימות המשתוללת של חייליהן מחכבת בכותרות באופן קבוע. באחד המקרים המדהימים ביותר שהראו לאחרונה, נידאל רביח בן ה-36, שהיה מוכר לרשויות כחייל באחת מחמולות הפשע, נורה 8 פעמים בפארק בברלין באחד מימי סוף הקיץ ב-2018, כשעמד ליד מסעית גלידה עם אשתו ושלושת ילדיו הקטנים. להלווייתו הגיעו 2,000 אבלים, רבים מהם חשודים בהשתייכות למשפחת פשע, וכן 150 שוטרים שסגרו רחובות וגרמו לפקקי תנועה. מרטין היקל, ראש העיר נויקלן, אמר לעיתון דיוולט כי הסצנה הזכירה סרטי מאפיה אפלים. סדרת הטלוויזיה הפופולרית 4 בלוקס מציגה את החמולות כמעין סופרנו, זרבים גרמנים, נוהגים במרצדס ואאודי במקום בקדילק והמר, מתכננים התנגשויות ופשעים אחרים בברי נרגילות ברחובות נויקל נקשוחים, שנראים כאילו יצאו הישר מדמשק או מבגדד. הנועזת והבולטת ביותר מבין החמולות הלבנוניות היא ככל הנראה חמולת רמו. ראש המשפחה, איסה רמו, שעל פי הדיווחים גדל במחנה פליטים פלסטיני בבירות, הגיע למערב ברלין בשנות ה-80. כיום, אומרות הרשויות, הוא עומד בראש רשת ענפה שמורכבת מכ-12 ילדים ו-15 אחים, בתוספת מספר לא ידוע של קרובי משפחה ומקורבים, שחלקם היו קשורים לפשעים מתוקשרים. המשפחה זכתה למוניטין של אלימות גסה וסגנון פשיעה אכזרי. לדוגמה, במקום לפרוץ לכספות גנובות בעזרת ציוד ריתוך, לפחות במקרה אחד שנדון על ידי מומחים, הם גררו כספת לגג של בניין גבוה והשליחו אותה לקרקע כדי לפרוץ אותה. מומחים אומרים שהחמולות משביעות את חבריהן לסודיות ודורשות מהם לנהוג באיפוק סטואי בשעת מעצר. מאסר בכלא נחשב לאות כבוד. המשפחה אומרת שהכלא הופך אותם לגברים, אמר פל קוליקה, פוליטיקאי מנויל קלן שמנסה להניא צעירים מלעסוק בפלילים. כשהצעירים יוצאים מהכלא הם עורכים להם מסיבה גדולה ומעניקים להם את שעון הרולקס הראשון שלהם. המשטרה טעתה כמעט מיד עם השוט של חדר האוצר הירוק היה עבודה של חמולת רמו. אחרי הכל היו לה כל הסממנים של מקרים אחרים הקשורים למשפחה. הגנבים הותירו אחריהם שובל של אלימות וונדליזם. לפני שפרצו למוזיאון הם הציתו לוח חשמל ראשי ליד נהר האלבה, הכשיחו את השכונה והעלימו את פניהם ממצלמות האבטחה שמחוץ לארמון. הם ניפצו ארונות הצוגה מזכוכית מחוסמת בתריסר מכות גרזן וניסו לטשטש את עקבותיהם על ידי ריסוס חדר התכשיטים באבקה ממטף כיבוי אש. בחניון סמוך גילו השוטרים את שאירויותיה החרוכות של אחת משתי המכוניות שבהן נסעו למקום, שהוצתה על ידי הגנבים במאמץ גלוי להשמיד את עקבות ה-DNA שלהם. אם כי בכך לא נחלו הצלחה כפי שקיוו. הגנבים גם הפגינו אדישות כלפי התרבות וההיסטוריה של גרמניה. האוסף של חדר האוצר הירוק ניסה בפי כל בגרמניה בשל המסע המדהים שעבר ב-80 השנים האחרונות, סיפור הישרדות הקשור להיסטוריה הטרגית של דרזדן. הפולשים התייחסו לחפצים בפזיזות ואף בבוז, תלשו אותם מארונות התצוגה שלהם ופיזרו כמה מהתכשיטים על הרצפה. החשדות למעורבות החמולה התחזקו לאחר שהמשטרה בחנה צילומי אבטחה שצולמו בתוך המוזיאון. באחד הסרטונים נראו ארבעה גברים מזוקנים, לבושים בסוואטשרטים, מכנסי ג'ינס או טרנינגים ובנעלי ספורט, שנכנסו למוזיאון יום לפני הפשע. הם לקחו מדריכים קוליים בדלפק מידע ועברו יחד בין המוצגים. ניתן היה להבחין בהם עומדים מול החלון שדרכו ייכנסו הפורצים למוזיאון לאחר מכן ולפני ארון התצוגה שינופץ בגרזן. בהמשך תזהה המשטרה בסבירות גבוהה מבקר אחד כחבר בחמולת רמו. הם הגיעו לשם שירו השוטרים כדי לבדוק את המוזיאון. קשה לדעת מה למדו הגברים שבצילומי ההבטחה בסיור שלהם. אולי הסתקרנו לשמוע את הסיפורים שסופרו במדריכים הקוליים שלקחו. אילו האזינו לסיפורו הנשכח של אוגוסטוס החזק, המלך שהרכיב חלק גדול מאוסף המוזיאון במקור, ייתכן שהיו מסתחרים ממנו. אחרי הכל, אוגוסטוס נחשב פעם לאחד המלכים החזקים, הרהבתניים והמגלומנים בעולם. הוא נולד ב-1670 לאנה סופיה, ביתו של מלך דנמרק, וליוהן גיאורג השלישי, הנסיך הבוחר מסקסוניה, וטיפח את אובססיית הרכישות שלו בשלב מוקדם בחייו. בהיותו בן 16 ביקר בוורסאי בחצר המלך לואי ה-14, שם הפכו אדריכלים מעצבים ובעלי מלאכה מעון צייד מלכותי צנוע לארמון הרעבתני ביותר באירופה. במשך שבועות ניהל הנסיך המתבגר את המקום, עיניו חומדות את 2,000 חדריו, את גניו, מזרקותיו, גן החיות שלו והמרחצאות הרומים שנועדו לפגישות אהבים של לואי ופילגשו. הכל עדיין היה בתנועה, עדיין בתהליך בנייה, אמר זינדר, מנהל המוזיאון. בכל סוף שבוע התעטף לואי ה-14 ביהלומים ובתכשיטים אחרים, וירד להשתתף בתפילה, מוקף באנשי חצר שלו. המחזה הרשים את אוגוסטוס. מאוחר יותר, כמלך גרמני צעיר וכנסיך הבוחר מסקסוניה, הוא דבק במודל של המלך הצרפתי, והפך את חצרו לארמון ורסאי נוסף. אוגוסטוס התרועע עם אהבות רבות שאימן הוליד לפחות 8 ילדים ואולי עשרות נוספים. הוא ערך מפגני כוח לאנשי החצר שלו ולציבור. פעם פיצח פרסת סוס במו ידיו וניצח על תחרויות אכזריות שבהן השליחו המשתתפים שואלים, גריות וחתולי בר חיים למרחקים באמצעות מעין קלע. הוא פתח במלחמה עם מלך שוודיה על פולין, שלח אלפי חיילים לקרב וכמעט הביא לפשיטת רגל של האוצר. בסופו של דבר, זכה בטריטוריה והוסיף לתאריו הרבים את התואר מלך פולין. הוא בנה ארמונות, כנסיות ובניינים מפוארים אחרים, וזיכה את דרזדן בכינוי פירנצה שעל האלבה. והוא ניסה להתחרות בלואי ה-14 בצבירת התכשיטים המובחרים ביותר בעולם. אוגוסטוס שלח סוכנים לרכוש יהלומים שהוברחו מדרום הודו, אבני זמרגד מקולומביה, אבני אודם מבורמה ואבנים יקרות אחרות, ואסף צורפי כסף וזהב, ציירים ותכשיטנים באטליה שלו כדי להרכיב יצירות נהדרות. השפע המופרז הגיע לסיאו ב-1707, כשהאומן האהוב על המלך, יוהן מלכיאור דינגלינגר, יחד עם אחיו ושותפים נוספים, השלימו בקפידה דיורמה מוקטנת של חגיגת יום הולדת מפוארת שנערכה לקיסר מוגולי. יצירת האומנות שעבודה עליה נמשכה 6 שנים, כללה 137 פסלונים יצוקים מזהב טהור, וכן ארמון זעיר שאותר ב-4,909 יהלומים, 160 אבני אודם, 164 אבני זמרגד ו-16 פנינים. ב-1723 פתח אוגוסטוס את מאגר האוצרות שלו לציבור ויצר את אחד ממוזיאוני האומנות הראשונים באירופה. ב-1733 מת המלך והוא בן 62. חדר האוצר הירוק שלו המשיך למשוך זרם כמעט בלתי פוסק של מבקרים במהלך 200 השנים הבאות. ואז הגיעה עת הבהלה, התוהו ובוהו, המוות והחורבן. ב-1938, כשענני המלחמה מתחשרים באופק, ארזו נאמניו של היטלר את האוסף בארגזים לצורכי הגנה. כעבור 4 שנים, כשהפצצות של בעלות הברית התפשטו עמוק לתוך גרמניה הנאצית, פונו האוצרות למבצר על ראש הר, מבצר קניגשטיין ששימש גם כמחנה שבויים. בפברואר 1945, באחד האירועים הידועים לשמצה של המלחמה, הפציצו מטוסים בריטים ואמריקאים את דרזדן ב-3,900 טונות של פצצות חנם ואמצעי תבערה, הרגו 25,000 בני אדם והותירו מהעיר העתיקה ההיסטורית, כולל הארמון המלכותי של אוגוסטוס החזק וחדר האוצר הירוק שלו שהיה ריק אז, הריסות מעלות עשן. 3 חודשים לאחר מכן הגיע הצבא האדום למבצר קניגשטיין. הרוסים נכנסו לחדרי יחסון מתחת למבצר וחמקו למוסקבה עם אוצרות החדר הירוק. סטלין תכנן להציג אותם במוזיאון סובייטי מפואר, אך הוא מעולם לא נבנה, וב-1958, 5 שנים לאחר מותו של סטלין, יורשו, ניקיטה חרושצ'וב, העביר את האוסף למזרח גרמניה של אותם הימים, כמחווה של רצון טוב. נפילת חומת ברלין ואיחוד גרמניה ב-1990 הביאו תקווה חדשה וכסף לעיירות ולערים הרמוסות של המזרח הקומוניסטי לשעבר. ממשלת סקסוניה בנתה מחדש את הארמון המלכותי בשנות ה-2000, ולאחר מכן השיבה את החפצים והתכשיטים להעתק של חדר האוצר הירוק. זינדרם ניהל את הפתיחה המחודשת ב-2006, אירוע מרגש שמשך אלפים מתושבי דרזדן. בבוקר הפריצה התגודדו המונים מחוץ לארמון כדי להתאבל על האובדן ולפרוק את זעמם. חלקם בכו. בזמן שאזרחי סקסוניה ספגו את האובדן והקומנדו של דרזדן חיפש רמזים, הפורצים כנראה התמודדו עם בעיות משלהם. גנבים שגונבים יצירות אמנות בולטות עומדים בפני אתגר מיידי, למצוא דרך להיפטר מהסחורה החמה. גנבים רבים גונבים ציורים מופסלים מתוך ציפייה למכור אותם בשוק הפתוח, אך מגלים שקונים כמו מוזיאונים, גלריות ואספנים פרטיים עשירים חוששים לגעת בהם. אספנים לגיטימיים חושבים, למה לקנות פריט גנוב אם יש לי מספיק כסף לקנות פריט אמיתי? אמר ארתור ברנד, בלש פרטי הולנדי שמתמחה בגנבות אמנות. אתה לא יכול להוריש את זה לילדים שלך, אתה לא יכול להציג את זה. לרוב האפשרויות היחידות של הגנבים הן לדרוש כופר עבור שחרור יצירות האמנות והחזרתן למוזיאון, להשתמש בהן כדי להתמקח עם המשטרה על עונש קל יותר בעבירה אחרת, או למצוא פושע אחר שירכוש אותן. אוקטב דורם, שגנב 2 ציורים של ון גוך ממוזיאון ון גוך באמסטרדם ב-2002, חיפש קונה בעולם התחתון, ולבסוף עשה עסקה לדבריו עם בעל בית קפה באמסטרדם, שעל פי הדיווחים גם היה חבר בקמורה, כנופיות הפשע המאורגן באזור נפולי. המשטרה מצאה את הציורים שהוחבאו בקיר של בית שהיה שייך לאותו מאפיונר לכאורה. סוג אחר של גנבי אומנות נוקטים גישה הרסנית יותר, ומכוונים ליצירות מופת המורכבות מאבני חן או מתכות יקרות שניתן לפרק ולמכור בחלקים. עבור שודדים כאלה, המטרה היא המרת יצירת אומנות לחלקים קלים למכירה. הם מתיחים אותה ומפרקים אותה מיד, הם יודעים שהם יכולים להיפטר ממנה, אמר ברנד. עבור גנבים כאלה, אין פרס נחשק יותר מאשר תכשיטי הכתר של המלכים הגדולים באירופה. אם נתעלם מהחשיבות התרבותית שאולי צברו אוצרות אלה מאוחר יותר, שבזכותה הגיעו למוזיאונים, העובדה הפשוטה היא שהחפצים הללו היו עשויים מחומרים שעדיין יקרה ערך היום. הרשויות חששו שאם לא יפעלו במהירות, יצירות מאוסף חדר האוצר הירוק יאבדו לנצח. כשהמשטרה חיפשה זוויות וחשודים, אחד הפשעים שבוצעו לאחרונה משך את תשומת ליבה. היה זה שוד שבשל נועזותו טעם את הפריצה לחדר האוצר הירוק ושימש מעין אות לגורלו האפשרי של אוצר דרזדן. לפני עלות השחר ב-27 במרץ 2017, טיפסו שלושה גברים על מסילת הרכבת המוגבהת שעברה לצד מוזיאון בודה שבלב ברלין. הפורצים, שהיו מודעים לכך שתנועת הרכבות פוסקת בשעות הקטנות של הבוקר, העמידו סולם על הפסים, מה שאפשר להם גישה לחלון בקומה השלישית של המוזיאון, שמישהו הותיר פתוח. החלון הוביל לחדר מלתחה ששימש את השומרים, אזור שאינו מחובר למערכת ההזקה הראשית שהתפרסה לאורך היקפו החיצוני של המוזיאון. שומר בודד שלא היה חמוש, ביצע את סיוריו בשעה שהגנבים חמקו אל תוך הגלריות. אבל, כפי שידעו הפורצים מבעוד מועד, הוא תמיד קיבה את גלי התנועה לפני שסייר בבניין. הם התגנבו לחדר גדוש במטבעות ובמדליות, שמעליהם התנוסס חפץ עתיק ומוזר. עלה המייפל הגדול, שהשאיל המוזיאון אספן עשיר מדיסלדורף, והיה מטבע זהב טהור במשקל 100 קילוגרם, שהוטבע בקנדה ב-2007, ונשא את דמותה של המלכה אליזבת השנייה. הגנבים פרצו את ארון הזכוכית העבה באמצעות גרזן מחוזק בסיבי פחמן, הניחו את המטבע העצום בגודל של צמיג מכונית על עגלה, גלגלו אותו לחלון והורידו אותו בעזרת חבל אל פסי הרכבת. לאחר מכן הם דחפו את המטבע במריצה למרחק של 180 מטר לאורך קרקעית המסילה עד לגשר רכבת שהיה נטוי מעל רחוב, ושוב השתמשו בחבל כדי להוריד את השלל, ששוויו כ-4 מיליון דולר, 6 מטרים למכונית מילוט. כשהמשטרה הוזעקה למקום, הם מצאו ראיות שסיפקו להם תמונה מוחשית של הפשע. הגנבים השאירו אחריהם את הסולם, העגלה, הגרזן, המריצה והחבל. המשטרה גילתה גם אבק זהב ברחוב שמתחת לגשר, מה שהצביע על כך שהגנבים ככל הנראה הפילו את המטבע מגובה וגרמו לו נזק. בהמשך, מצאו החוקרים סרטון ברזולוציה גבוהה של פסי הרכבת שגילה כי הגנבים ביקרו במקום פעמיים בעבר. פעם אחת ב-17 במרץ, במה שהיה ככל הנראה נסיעת מבחן, וארבעה ימים לאחר מכן, במשימה שבוטלה. באותה גיחה שנייה הם טיפסו על הסולם וחתכו ברגים ממסך של זכוכית מגן מול החלון, אך לא נכנסו פנימה. המשטרה השיגה מבלי משים רמז מרכזי נוסף שבועות לפני הפריצה. השוטרים עצרו מכונית שבה נהג צעיר בן 18 מנויקלן, דניס וילהלם, שנסע לוחיות רישוי גנובות ומה שתואר מאוחר יותר ככלי פריצה. גם מפה של מוזיאון בודה נמצאה ברשותו. לאחר הגניבה בדקו השוטרים מחדש את המפגש החשוד הזה. וילהלם, כך נודע לשוטרים, היה מיודד עם אחמד רמו, בן למשפחת רמו החזקה מאז בית הספר היסודי, והתקבל לעבודה כשומר במוזיאון בודה בתחילת מרץ. הם גילו שהוא עבד במוזיאון לפני כל אחד משלושת הלילות שבהם ביקרו הגנבים. במשטרה מאמינים כי וילהם סיפק לגנבים מידע פנימי על מערכת ההזקה ועל שעות ציורי השומרים, והשאיר את החלון פתוח. בטלפון הסלולרי שלו מצאה המשטרה שורה של תמונות סלפי שהתחקו אחר המסלול מהחלון לתצוגת עלי המייפל הגדול, שככל הנראה שימשו כדי להדריך את הגנבים אל השלל שלהם. לאחר מכן, בחנו החוקרים מקרוב את החבל שמצאו בזירה, ששימש ככל הנראה להורדת המטבע. כשפרמו אותו, הם מצאו בין הסיבים חלקיקי אור שהכילו DNA שלם. טכנאי מעבדה השוו את התוצאות למידע שבמאגר של המשטרה, והופנו אל משפחת רמו. איסה רמו, אבי המשפחה, נשמר מלהסתבך עם החוק במשך עשרות שנים, והציג את עצמו כיזם לגיטימי וכסוחר נדלן. אני מקלל את כל מי שמוכר סמים. אני לא תומך במי שגונב ומרמה. אני לא עובר על שום חוק. אמר לכתב של הברלינר צייטונג ב-2018. אבל בני משפחה אחרים לא הצליחו להתרחק מצרות. במאי 2017, בעקבות סכסוך על הלוואה, בנו של עיסא רמו, ישמעיל, התנפל לכאורה על המלווה ברחוב בברלין, והיכה אותו למוות באלת בייסבול. לא נותר דבר מראשו של האיש, אמר ליקה. המשטרה חילצה שרידי DNA של ישמעיל רמו מבגדי הקורבן, אך שופט קבע שראיות ה-DNA ודיווחי העדים הלא מדויקים אינם משכנעים דיים, ובתום משפט של 14 חודשים הוא זוכה. על פי כמה דיווחים בחדשות שנתיים קודם לכן, הורשע בשוד קרוב משפחה בן 33 בשם תאופיק רמו, ונשלח ל-8 שנות מאסר. ההרשעה הושגה באמצעות DNA שנמצא בבנק מריינדורף שנפרץ והופצץ ב-2014. ייתכן שהטובים הסתפקו בהרשעה, אבל קרוב ל-10 מיליון היורו שגנב מעולם לא הוחזרו. הרשויות טענות שמשפחת רמו, שלדעתה מצרפת את רווחיה למאגר משותף, פיזרה את השלל עד שמקורו נעלם וביצעה השקעות ב-77 דירות שונות ובנכסים אחרים. במהלך חקירת השוט של מטבע עלי המייפל הגדול, נתקלה המשטרה בפרצופים מוכרים נוספים מחמולת רמו. ויסם רמו, שהיה בן 20 בעת הפריצה, ייצג זן חדש וחצוף של עבריינים. הוא השתייך לקבוצה של בני דור הזד, שגילו חיבה למכוניות יקרות, תכשיטים צעקניים, שעונים יקרים, מהגרים צעירים שהתחרו זה בזה במעשה פשע נועזים. ויסם רמו הצטיין בכך במיוחד. הרשעתו הידועה הראשונה הייתה בגיל 15 על גניבת כרטיסי סים נטענים. לאחר מכן נעצר בגין העמסת עגלת קניות בחנות אלקטרוניקה ובריחה דרך יציאת חירום. בהמשך הורשע פעמים רבות נוספות. עורכי דינו הצליחו לשחרר אותו באזהרות, מאסרים על תנאי וכנסות קטנים. 4 חודשים לאחר גניבת המטבע ממוזיאון בודה, עצרה המשטרה את ויסם רמו יחד עם אחמד רמו, אחיו של אחמד, וייסי רמו וחברם דניס וילהלם, שהתקבל לעבודה כשומר. נראה היה שהראיות נגדם נערמות. השוטרים חילצו ממכוניותיהם ומבגדיהם של החשודים אבק זהב שטעם את 99.999% הטוהר של עלי המייפל הגדול, ראיה מובהקת כמעט כמו DNA. פתק משורבט ועליו טביעות האצבעות של אחמד רמו הצביע על כך שכנופיה חתכה את עלי המייפל הגדול לחתיכות, במשקל של 2.7 עד 5 קילוגרם כל אחת, וכנראה מכרה אותן בשוק השחור. כשהועמדו הנאשמים לדין בבית המשפט המחוזי בברלין בינואר 2019, כל אחד מהם היה צפוי לקבל עד 10 שנות מאסר. עורכי דינם טענו כי למדינה אין הוכחה כי הם שביצעו את השוד. ויסם שוחרר ממעצר במהלך המשפט לאחר שטען כי עליו לטפל באביו החולה. המשטרה פקפקה בכך מלכתחילה. מאוחר יותר תטען שויסם ניצל את חופשתו כדי לבצע מעשים שהצדקה רחוקה מהם. 11 חודשים לאחר תחילת המשפט של עלי המייפל הגדול, צלצל הטלפון של דירק זינדרם באמצע הלילה. חדר האוצר הירוק נפרץ. מסורגי הברזל המרוטשים שדרכם השתחלו הגנבים ומשרידי המפוחמים של מכונית המילוט, אספה המשטרה חלקיקי אור שנבדקו ל-DNA. כשקומנדו הכותפת מצא התאמה, התוצאה הקטה אותם בהלם, אבל לא הפתיע. ויסם רמו. אם חשדותיהם הראשונים של השוטרים היו נכונים, אדם שעמד למשפט על גניבה נועזת של מטבע זהב במשקל 100 קילוגרם, ככל הנראה בעודו ממתין לפסק דינו, ביצע את השוט של חדר האוצר הירוק. אלה היו לכאורה שבועות עמוסים עבור ויסם הצעיר. באופן בלתי סביר הוא היה אמור לעמוד למשפט על פשע נוסף, שאחרי מעורבותו לכאורה בשוד חדר האוצר הירוק, החל להיראות למשטרה הגיוני יותר. מפסק הידראולי, כלי חילוץ יקר שרבים מזהים בשם המותג Jaws of Life, נעלם מאולם תצוגה בעיר ארלנגן שבבוואריה. על פי הדיווחים, המשטרה מצאה את ה-DNA של ויסם בזירת הפשע, ובית משפט גזר עליו 30 חודשי מאסר על גניבת הכלי, שלדעת המשטרה שימש כעת כדי לפסק את סורגי הברזל שמחוץ לחדר האוצר הירוק, כדי שגנבים יוכלו להידחק דרכם. בסוף פברואר 2020, ויסם ושלושת שותפיו לשוד מטבע הזהב הופיעו שוב בבית המשפט המחוזי בברלין, הפעם להקראת גזר הדין על השוד במוזיאון בודה. על שומר המוזיאון לשעבר, דניס וילהלם, נגזרו עונש של 40 חודשי מאסר וקנס של 100,000 יורו. ויסם ואחמד קיבלו כל אחד 54 חודשי מאסר, וחויבו להחזיר 3.3 מיליון יורו כפיצוי על המטבע שנגנב. הנאשם הרביעי, וייסי רמו, זוכה מכל האישומים, על פי הדיווחים בשל היעדר ראיות פיזיות נגדו. ויסם שוב ערער ושוחרר לביתו, אך באופן מפתיע הוא חזר בו ביולי. למרות זאת, על פי הדיווחים, הוא לא נכלא מכיוון שהערעורים של יתר הנאשמים עדיין התנהלו. בסופו של דבר יימשכו הערעורים הללו עד יולי 2021, אז ניתחו לפי הדיווחים. בשעה שויסם טייל ברחובות נויקלן, צוות הקומנדו בדרזדן עדיין נאבק להוכיח שהוא מילא תפקיד בשוד חדר האוצר הירוק. המשטרה כנראה תצטרך יותר מסתם ראיות DNA כדי לכלוא את ויסם. ההתאמות הגנטיות לא התקבלו תמיד כראיה ניצחת בבית המשפט. הן הספיקו כדי להרשיע פעמיים את ויסם ב-2019, אבל כמובן ייתכן שהתובעים לא שכחו כיצד ישמעיל רמו יצא לחופשי, לאחר שלכאורה היכה אדם למוות בעלת בייסבול, כאשר כמויות ה-DNA הזהירות שלו שנמצאו על פי הדיווחים על כיסא הקורבן, לא נחשבו למוצקות דיין כדי להשיג הרשעה. לכן, המשיכו צוותי המשטרה בברלין ובדרזדן בחקירה. בחנו את ראיות ה-DNA, החרימו כרטיסי סים ועקבו אחר החשודים. ואז, שנה אחת לאחר שוד חדר האוצר הירוק, הם קיבלו סוף סוף אור ירוק מהתובע הכללי. בבוקר יום שלישי נעים, בנובמבר 2020, 1638 שוטרים משמונה מדינות בגרמניה התפרסו ברחבי ברלין כשהם מתמקדים בשטחה של משפחת רמו בנויקלן, וערכו חיפוש בדירות, במוסכים ובכלי רכב. היה זה אחד המבצעים המשטרתיים הגדולים ביותר בתולדות גרמניה שלאחר המלחמה, והוא הזכיר בהיקפו ובממדיו את המצוד אחר חברי כנופיית הטרור השמאלנית באדר מיינהוף בשנות ה-70. המשטרה עצרה את ויסם רמו במחסום בקרת תנועה בשעה 3. שני שותפים, לכאורה מחמולת רמו, נעצרו בבתיהם באותו ערב. שני חשודים נוספים, התאומים עבדול מג'אד ומוחמד רמו בני 21, הצליחו להימלט. מוחמד רמו נלכד 4 שבועות לאחר מכן במכוניתו בנויקלן, אך עבדול מג'אד, שתואר בתקשורת כפורץ מיומן עם שורה של הרשאות, נותר חופשי. היו שמועות שהוא נמלט לטורקיה או ללבנון, וכן דיווחים שהוא נמצא בברלין תחת חסותם של קרובי משפחה. התעלומה נפטרה לבסוף ביום שני, 17 במאי 2021, בערב, כשכוח משותף של משטרת ברלין, דרזדן והמשטרה הפדרלית הסתרר על דירה בנויקלן. הפעם הם עצרו את עבדול מג'אד והשלימו את מעצרם של 5 החשודים העיקריים בשוד חדר האוצר הירוק. עבור מערכת המשפט בגרמניה, אמרו כמה משקיפים, מעצרו של ויסם רמו הסב מבוכה רבה. הוא הדגיש את היחס המקל שאפשר לעבריין מקצועי לצאת לחופשי. אוף פריים פוס, פעם אחר פעם. אבל בסיבוב הזה פג תוקפו של כרטיס היציאה מהכלא של ויסם רמו. השאלה הגדולה שנותרה ללא מענה היא כמובן, מה קרה לתכשיטים מחדר האוצר הירוק? לא ברור אם בני משפחת רמו דיברו עם המשטרה במעצר, בזמן שהמתינו למשפטם על השוד בדרזדן. סנגור שייצא כמה מבני המשפחה, לא הגיב לבקשות התגובה של GQ. באופן דומה, אנשי התביעה הכללית של ברלין לא השיבו לשאלות על חקירותיהם, או על מה שלמדו או לא למדו מהחשודים, בנוגע למקום המצאו של האוצר הגנוב. בתחילה, כמה מומחי אומנות וגורמי אכיפת החוק הביעו תקווה שהגנבים מחזיקים בתכשיטים כדי לדרוש כופר, ושהם יפנו למוזיאון כדי לעשות עסקה. זה לא קרה. עם זאת, בינואר 2020, דיווחה קבוצת CGI, חברת הבטחה ישראלית, כי מישהו שמכנה את עצמו The Dark Grim Reaper, הציע למכור לחברה את היהלום הלבן של דרזדן ואת הכוכב של מסדר הנשר הלבן הפולני, תמורת הסכום הזעום להפלי של 9 מיליון יורו לתשלום בביטקוין. לתשומת לבכם, לא ננהל מסע ומתן, כתב המוכר לכאורה לישראלים דרך הדארקנט. לא תמצאו אותנו, אל תטרחו. מנכ"ל קבוצת CGI, צביקה נווה, אמר לכתבים כי ההודעה הגיעה לאחר שהחברה פעלה בדארקנט מטעם משרד עורכי דין, שלדבריו שכר את CGI כדי לאסוף מידע על השוד. אבל בכירים בדרזדן חלקו על הלגיטימיות של ההצעה שקיבלה CGI, קבוצת CGI לא הגיבה לבקשת תגובה מ-GQ. נציג של מוזיאוני האומנות של דרזדן אמר שלא הם ולא צד שלישי מטעמם הזמינו חוקרים פרטיים. ארתור ברנד, הבלש הפרטי ההולנדי, שיתר עשרות יצירות אומנות גנובות, אמר שפעמים רבות נוכלים קוראים על גנבות אומנות מתוקשרות ומציעים זיופים בדארקנט, בתקווה לפתות חובבי אומנות פתאים וחסרי מצפון. אתה יכול להציע כל דבר בדארקנט, גם אם הוא לא ברשותך, אמר הבלש. ברנד אינו אופטימי לגבי גורל התכשיטים הגנובים. הוא עבד על מקרים דומים במערב אירופה, כולל גניבת תכשיטי הכתר הפורטוגזים ב-2002 ממוזיאון מוזיאון בהאג, בעת שהושאלו לתערוכה. חוקרים הולנדים לא הצליחו למצוא אותם לאחר חיפוש ארוך, וממשלת הולנד שילמה 6 מיליון יורו פיצויים לפורטוגל. ההנחה היא שהשודדים בהאג פרקו את החפצים. רובם הוזמנו על ידי המלך ז'ואאו השישי, לאחר שהאוסף המקורי נהרס בריתת האדמה הגדולה בליסבון ב-1755, וחתכו ומכרו את אבני החן הבודדות. ברנד כמעט בטוח שגנבי חדר האוצר הירוק עשו אותו הדבר. האנשים האלה שברו את מטבע הזהב, וכששמעתי שאותה משפחה נחשדת, חשבתי, ברור שהם לא גנבו את החלקים, כי הם רצו למכור אותם כאומנות, אמר. החוקרים הגרמנים מסכימים. בית מרקחת, חנות תכשיטים או חדר האוצר הירוק הם היינו הך עבור משפחת רמו, אמר אחד החוקרים לעיתון פרנקפורטר אלגמיינה צייטונג. ברנד אמר שהפורצים כנראה התאכזבו מההצעות שקיבלו עבור הסחורה החמה שלהם, במיוחד אם תלו תקווה בערכת השווי העצומה שיוחסה לחדר האוצר הירוק. אלה היו בעיקר יעלומים סוג ב', טען. בני משפחת רמו לא הכינו את שיעורי הבית שלהם. דירק זינדרה, מנהל חדר האוצר הירוק, טען שחלק גדול מערכן של היצירות תמון בחשיבותן ההיסטורית והתרבותית, ולא באיכותן של אבני החן. רוב אבני החן הגנובות, אמר, אינן יעלומים לבנים, אלה לא יעלומים צלולים. לפעמים יש להם גוון אדמדם, לפעמים גוון אפור או קל. עם זאת, יש חריג אחד בולט. היעלום הלבן של דרזדן במשקל 49 קראט זכה לשבחים על דרגת התואר שלו, על צבעו ועל מקורו. מכרות גולקונדה בהודו שלטו בייצור היהלומים העולמי בראשית המאה ה-18, וכיום המונח יהלום גולקונדה משמש לתיאור היהלומים המשובחים ביותר מכל מקום בעולם. היהלום הלבן הוא היפה ביותר, הלבן ביותר שישנו, אמר גיא בארטון, מומחה ליהלומים עתיקים, ובעליה של גלרת התכשיטים הנקוקס בלונדון, בית מסחר יוקרתי מאז 1849. זה יהלום מסוג IIA, הוסיף, כלומר הוא פחמן טהור, ואינו מהול בחנקן או ביסודות חוסים אחרים. אבל אפילו על התכשיט המופלא הזה לא ניתן היה לגבות מחיר מרקיע שחקים. אילו הם היו מנסים למכור אותו, הם היו נעצרים בתוך שניות, אמר בארטון. כל סוחר ובית מחירות פומביות בעולם היו מודעים לכך. הדרך היחידה להיפטר מהיהלום הלבן של דרזדן תהיה לחתוך אותו לכתרי שר יהלומים קטנים יותר, מה שיפחית את ערכו באופן חד. מדובר במאות אלפי דולרים ליהלום, אמר בארטון. מרשים, אבל לא מתקרב לתג המחיר בין 8 הספרות, שככל הנראה צפו הפורצים מהמחירה. בהתבסס על ניסיונו בחקירת עשרות פשעי אומנות אחרים, אמר ארתור ברנד כי סביר להניח שהפורצים היו עובדים עם חותכי אבני חן ומומחים אחרים, אנשים שיודעים להתיך דברים שמתמצאים ביהלומים, אמר, והיו פועלים בזריזות לפירוק הסחורה הגנובה לחלקים. דירק זינדרם עקב בלעת אחר המעצר המשטרתי של בני משפחת רמו, אבל זה לא פיצל תחושת האובדן העמוקה שלו. זה היה כמו להרגיש לגמרי בכושר וברי, ומישהו אומר לך שאתה בשלב האחרון של הסרטן, אמר במשרדו בארמון המגורים ביום דרזדני אפור. היינו בטוחים לחלוטין שחדר האוצר מאובטח ככל האפשר. ואז העולם קרס. הפצע עדיין לא התאחה, והמחשבה על הגנבים הנמקים במשך כמה שנים בכלא, לא יכלה לפצות על הסבירות שהתכשיטים לעולם לא יימצאו. בינתיים נראה כי כליאתם של החשודים בשוד חדר האוצר הירוק לא ריסנה את גל הפשע המכה בברלין. בפברואר השנה, באחד מימי שישי ב-10 בבוקר, הראה שוד נועז נוסף בקורפירסטנדם, אחת השדרות העמוסות והאלגנטיות ביותר בברלין. גנבים לבושים במדים כתומים של עובדי תברואה בברלין הסיתו מסעית כסף משוריינת. הם שיתקו שומר אחד בגז פלפל, השכיבו את האחרים על הקרקע, תחבו קופסאות מזומנים לתוך סק לבן, העמיסו את הסק לתא המטען של אאודי S6 כסופה ונמלטו במהירות. המשטרה מצאה את שרידי החרוכים של המכונית ליד סופרמרקט במרחק 8 קילומטר מזירת הפשע. אנשים שצפו באירוע הפיצו סרטונים שצילמו ממשרדים המשקיפים על קורפיר סטנדאם. הסרטון שצפיתי בו, שצולם על ידי חבר של חבר, מראה מכוניות ואוטובוסים דוהרים. נהגיהם אינם מודעים לשוד, בזמן שפועלי הזבל במרכאות מרוקנים במהירות ובהילות את הטנדר מארגזי פלדה, ושומר משתתח צופה בחוסר אונים מהמדרכה. במרץ עצרה משטרת ברלין חשוד אחד, שעל פי הדיווחים הוא בן למשפחת רמו. המחשבה הראשונה שלי הייתה שזה יכול היה להיות רק מישהו ממשפחת רמו, אמר ליקה, המומחה לחמולת נויקלן, שניסה במשך שנים בהצלחה מוגבלת להסיט את חברי החמולה הצעירים ממסלול הפשע. שום דבר, אמר, לא מפתיע אותי בקשר למשפחה הזאת יותר. תרגום מרב שמבן. מאחורי השוד הגדול של האוצר הירוק. כתבתו של ג'ושוע המר, GQ. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.